רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה ונמצאת איתי היום לימור רובין. שלום לימור.
איזה כיף.
כן, ממש. שאת מנהלת קרן הני, מייסדת הארון החברתי ומורה ליזמות מתקנת.
נכון.
זהו. ואת איתנו פה היום עם פרשת אחרי מות קדושים, שזה שתי פרשות שהוצמדו, עם מלא 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 דברים.
נכון.
נכון. וזהו, ונתחיל על פי מיטב המסורת בפסוק אהוב, או פסוק שצד את עינך, או פסוק שאת רוצה לדבר עליו.
צד את עיני זה קשוח, הפרשה הזאת, וואו, איזה, קודם כל, כיף שהזמנת אותי אליה, כי זאת הפרשה שאני אוהבת אותה. אני חושבת שכשקהלת מסיים ואומר את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם, אז המצוותיו הזה זה זה, זה פה, זה כל מה שנמצא בפרשה הזאת. זה המוסר שלנו, זה החיים שלנו, כל הפירוט הזה, זה הדברים, זה לא רק הדברים שאני אוהבת ביהדות, או מה שמגדיר את היהדות בשבילי, ובטח מה שבאנו ליישם פה בארץ, בריבונות, אבל זה פשוט הדברים שהם, אני חושבת, הבסיס של הזהות שלנו. זה כאילו, בוא נאמר שאם מישהו רוצה לדעת ולהמלק לו, תהמלק לי את התנך, לך לפרשת קדושים, תקרא את הפרשת קדושים.
ומה שמדהים בעיניי בפרשה, שכאילו כשאנחנו מדמיינים פרשת קדושים, אנחנו מדמיינים איזה מישהו כזה שמתבודד מהחברה, יושב במנותק קדוש כזה, נכון?
נכון.
שהוא כאילו כולם מעריצים אותו על הקדושה שלו, והוא, נכון, מין כאילו דמות, וזה בדיוק הפוך.
אין נזירים ביהדות,
נכון.
אין פרישות ביהדות.
נכון.
נורא מעניין, אני מתרגלת יוגה המון שנים, והרבה פעמים הבודהיזם, אני לומדת אותו וככה בודקת את היהדות שלי לפי הבודהיזם, יש בזה הרבה דברים מאוד טובים. אבל הם תמיד מעצבנים אותי מאוד באיזשהו שלב. גם בכלל, גם הנוצרים, הפרישות היא פשוט ההפך ממה שבאנו לעשות פה. זאת אומרת, אין אצלנו ללכת, להיות במדיטציה כל היום, לפקוח את העיניים ולאהוב את הסבל, או להיות בהלימה עם הסבל, או להבין שיש סבל בעולם. באנו לתקן. באנו לעבוד, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אנחנו פוקחים את העיניים אחרי המדיטציה, או התפילה, או לא יודעת מה, 40 יום בהר סיני, ויש לנו מוסר. זהו, באת עכשיו להיות עם קדוש. אז הפרשה הזאת היא התמצית של הדבר הזה, אני כל כך אוהבת אותה, ואני חושבת שכשאומרים בפסוק ב', שזה הפסוק שבחרתי לדבר אל הדת בני ישראל, ואמרת אליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני, אדוני אלוהיכם, הוא אומר את זה עוד כמה פעמים, זאת אומרת, בכלל כשקוראים את הפרשה הזאת, אני חושבת שהוא ממש מנסה להדגיש, כאילו הוא מדבר על כיתה כזאת של א',
כן,
הוא
קצת,
חוזר
קצת
על
מופרעים.
עצמו, מופרעים,
כן.
והוא מדגיש, והוא אומר, תיזהרו, והוא אומר, אני אלוהי, אני אדוני, כמה פעמים, כאילו, שימו לב למה שאני אומר, עכשיו תתרכזו, כמו דגש כזה, אבל הפריימינג זה קדושים תהיו כי קדוש אני. זאת אומרת, זה לא בחרתי אתכם, זה אתם בחרתם בי, זאת אומרת, אתם החלטתם עכשיו להיות עם יותר מוסרי, הסכמתם לקבל את התורה בפעם השנייה, בפעם הראשונה היה עגל זהב, בפעם השנייה הסכמתם לשמוע להיות יותר מוסריים. המהות של הדבר הזה, זה החלקיק האלוהי או הצלם האלוהי של הקדושה, שאתם מסכימים לראות או לחפש או להיזכר שנמצא בתוככם. זאת אומרת, זה הצלם אלוהים. אני קדוש, אני אלוהים. אם אתם רוצים להיות העם שלי, תחפשו או תזכרו או תתחייבו, יותר נכון, לקדושה הזאת שקיימת בתוככם. ואם אני מנסה לדבר על זה בשפה לא יהודית או לא מקראית, זה פשוט תהיו אנשים טובים. פשוט תהיו טובים.
פשוט כן.
תעשו טוב. ואז אני אפרט לכם עכשיו כל הפרשה, אני מדבר לכם מה זה אומר לעשות טוב. עכשיו יש פה את הבסיס של הבסיס, כי יש ברבריזם בחוץ, וחברה מקראית ופראית
נכון.
וכולי, כאילו יש פה את הבייסיק של הבייסיק של התנהגות אנושית בעולם.
כן. אפילו עד רמת לא
אותה.
להקריב ילדים, כאילו, עד רמת הכל.
על רמת, כן, כן. על רמת לא לשכב עם חיות, נכון. על רמת ממש, אז אוקיי, אז התפתחנו מאז, אבל עדיין אני קוראת אותה בעיניים של היום, ואני אומרת לעצמי, אנחנו צריכים לחזור לפרשה הזאת, אנחנו פשוט צריכים להדפיס אותה בכנסת, אנחנו צריכים להדפיס אותה בממשלה, אנחנו צריכים להיזכר מי אנחנו ומה אנחנו. יש פה את אחת התקופות הכי פחות קדושות שלנו, אני חושבת. אני ממש, אני מסתכלת על על ההפך מקדושה, או מעם קדוש, או מתיות טובים, או מה לעשות טוב, ולראות טוב, ולדבר טוב, זה גסות רוח, זה אכזריות, זה ברבריות, והמופעים האלה של ההפך מקדושים תהיו, הוא מלווה אותנו, הוא לא רק אצל האויבים שלנו, אנחנו רואים אותו בתוכנו ואצלנו, מופעים רעים, לא טובים, מבאסים, כאילו אנשים שאני נמצאת מסביבם, מחפשים את הרוח, מה זה הרוח הזאת? זה הקדושה. תגידי לאנשים, לישראלי הממוצע, קדושים תהיו, הוא לא יבין מה זה, אבל אם נחלן את זה רגע, זה, בואו נהיה, זה גם לא המוסר, זה לא חברת מופת, זה לא התיקון עולם, זה פשוט בואו נהיה אנשים טובים, זה בפשטות, זה ב, יש לך שדה, לא תחלה פעת שדך לקציר ולקט, לא תלקט לעני ותלגר, תעזוב אותם, זה הנדיבות הזה, זה החמלים, זה לראות את האחר, זה לראות את מי שחסר לו, זה לראות את מי שיש לו פחות ממך, זה לא מדינת הרווחה, זה השכן שלך, זה השדה שלך, אל תקצור את הכל, זה תהיה נדיב, תהיה מנש, פשוט תהיה מנש, זה לא תיסע פני דל, לא תיסע פני דל, הכי, הכי, הכי בייסיק. מה זה לא תיסע פני דל? מישהו מבקש ממך, אל תגיד לו לא. וזה לא משנה אם הוא מבקש ממך צדקה ברחוב, או שהוא מבקש ממך שנייה שתשמע אותו בוועדה בכנסת, כי הוא אבא של חטוף. זה הלא תישא פני דל בדלות של הסיטואציה שאתה נמצא, אתה חסר, חסר לך משהו, חסר לך כסף, חסר לך ביטחון, חסר לך ילד, לא תישא פני דל, זה פשוט תהיה מנש. כמה מופעים של אכזריות ושל גרוסות רוח אנחנו רואים היום, זה כאילו התרגלנו, אבל זה לא יהודי. זה פשוט לא התנהגות יהודית. ולחזור לקדושים תהיו בעיניי, זה קודם כל תהיו מנשים. אתם רוצים להיות עם קדוש, אתם רוצים להיות עם מבורך שלי, לקבל את הארץ הזאת, לקבל את הברכה שלי, לקבל את הריבונות בארץ הזאת, תהיו מנשים, תהיו אנשים טובים. וזהו, יש פה הרבה פירוט. כאילו, אני מתחברת כמובן לחסד ולמוסר הכי מהכל פה.
את יודעת, את מדברת, ואני אספר שבאתי מפאנל טלוויזיוני. אני גם מאופרת קצת ביפור טלוויזיה, דיברנו על זה כשנכנסת, ודיברנו הרבה על הסיוע הומניטרי לעזה, על הנושא של החטופים. העניין זה של תהיו טובים, זה מאוד קשה, כשהמציאות היא כל כך בפער. כאילו, אחד הדברים שעלו, זה על הדין הבינלאומי, שבעצם כל המשפט הבינלאומי, נכתב בהנחה שאנחנו מדינה מול מדינה, ושכל מדינה מטרתה להגן על אזרחיה. ולכן אתה כאויב לא יכול לפגוע באזרחי המדינה השנייה, כי הנחת העבודה היא שהחיילים שם שומרים על האזרחים. אז זה אומר שכאילו אתה פגעת בחיילים והמשכת לתוך האזרחים. עכשיו, היום מול החמאס זה הפוך.
נכון.
החיילים לא שומרים על האזרחים שם, האזרחים שומרים על החיילים. אז בעצם נכון. אתה כאילו בעצם צריך לפגוע באזרחים כדי להגיע להילחם בחיילים.
נכון.
והתפתח דיון על האם בעצם המשפט הבינלאומי צריך להשתנות, והאם אנחנו בעצם נשפטים או בעצם צריכים לעמוד בכללים שיש לנו את הצד השני שעסוק בלנצל את הכללים נכון. ולהפוך אותם.
נכון.
וזה, אני מרגישה שכאילו הפער בין השיחה שלנו פה לשיחה הקודמת שלי, ממש וואו. לפני כמה שעות, כן, ואני אומרת לעצמי, אני חושבת שאנחנו עם של אנשים טובים, אני חושבת שכמובן שיש גם כל מיני וזה, אבל בסך הכל יש פה המון המון טוב.
נכון.
ואני חושבת שכאילו מעמידים אותנו בסיטואציות שהן באמת, הן בלתי אפשריות.
נכון.
אפילו חטופים, אין הרבה מדינות שיש להם חטופים.
נכון.
אזרחים חטופים, ילדים חטופים. זה כאילו דברים שאין אותם בעולם. מה שחמאס עשה זה כאילו הקצה של הקצה. אני לא יודעת, אני מודה שאני מרגישה בהתלבטות מוסרית וגם רוחנית בעצם, אמיתית, כאילו, מה אנחנו אומרים לעשות ומה הדבר הנכון? אז האם בעצם צריך להגדיר שני משפטים בינלאומיים? משפט בינלאומי כשאתה מתמודד עם מדינה נורמלית, ומשפט בינלאומי כשאתה מתמודד עם ארגון טרור, יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. ואת יודעת, זה גם מזכיר לי את עמלק. כי עמלק איתו הכללים לא חלים. כאילו, איתו כל מה ש... כאילו, נגיד המצרים, אנחנו לא מצווים לשנוא אותם, אפילו שהם הם עינו אותנו 400 שנה, כאילו. אבל עדיין זה ברור שהם מתנהלים לפי כללי העולם. ואותו דבר, האמונים והמואבים, ולא משנה, כל מי שאי פעם עלינו עניינים איתו, אנחנו לא אמורים לשנוא אותם, אנחנו אומרים, בסוף אנחנו אומרים להסתדר איתם. כאילו, הם פה, אנחנו שם, אנחנו חותמים על הסכמים, הכל בסדר. וכאילו, אני אומרת לעצמי, גם היהדות עושה איזה מין הבחנה כזו, אבל
אין לי תשובות. המלך זה סיפור ממש, כאילו, זה סיפור מורכב ממה שנהיה ממנו, אבל זה לא, זה, 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 זה לא לפרשה נכון. הזאת, אבל אני כן רוצה להגיד שהמלק, נגיד החסידות, או בכלל, אני, כל הפרשנות שלי, או היהדות שלי, המקומות השראה שלי, הם החסידות והנאו-חסידות. אני תמיד מחפשת את החסד, בגלל זה גם הפרשה הזאת, כך אני אוהבת אותה.
כן.
דווקא הרבי מלובביץ' אמר על המלאק, באחת הדרשות שלו, שהמלאק זה עמל קשה. זאת אומרת, הוא מדבר על זה שזה לא באמת עם, וזו תודעה.
נכון.
אוקיי? זה באמת במלבוש. זה מלבוש של רוע אנושי נכון. בהתגלמותו.
נכון.
אכזריות בהתגלמותה, אנחנו ראינו אותה, נפגשנו עם המופעים האכזריים ביותר של המין האנושי.
נכון.
של ימי הביניים התגלה אלינו במלוא הדרו.
בשבעה באוקטובר.
כן.
וגם מאז, כל החטופים.
נכון. עכשיו, אני כמובן ממש ממש לא מסכימה שאין בלתי מעורבים, וילדים הם תמיד בלתי מעורבים, ואני באמת, אני אומרת לעצמי, 18 שנה גם היו דעת מופעי קדושה, או מופעי, או גופי אור בתוך ה... מקום החשוך הזה, הספיקו להרוג אותם כבר, ולהיאבק בהם כל כך, שזה פשוט, המסך החשיך על המקום הזה, והוא נהיה באמת אחד המקומות האכזריים ביותר, ואנחנו נדרשנו למשימה הזאת, כלומר, להתנפץ אלינו, כדי שחצי מהעולם, חצי מהעולם חשוך. זה שהאמריקאים עזבו את אפגניסטן, מה קרה? נדלק שם האור? לא. לא. אנחנו פשוט לא יודעים מה קרה שם, ויש שם דברים מאוד מאוד קשים שנעשים שם. אנחנו פשוט מדליקים את האור על מקום מאוד חשוך שהזאתים סובלים ממנו, הילדים, אנשים, האוכלוסייה האזרחית. זה משטר אחד האכזריים בעולם. עכשיו, נדרשנו, אוקיי, כאילו יכול להיות שיש פה איזה משחק שאלוהים, אם כבר את מבקשת ממני לבחור דמות, אז אני מדברת אלוהים ואני אומרת, וואי, איך שמת אותנו פה? איזה חתכת דבר, איזה חתכת ניסיון, כאילו, אתם רוצים להיות עם קדוש? קחו את זה. עכשיו
פה,
תתמודדו
פה,
עם זה.
פה תהיו עם קדוש.
פה תהיו, ליד
לא
הדבר...
באיזה אי, לא באיזה אי, בלי אף אויב מסביבכם.
ליד הדבר הזה, אם החמאס מתחבא מאחורי האזרחים ועם חטופים. עכשיו, באמת אני מאמינה ואני יודעת, כי זה הילדים שלי. הילדים שלי, החתן שלי, הילדים שלנו נלחמו שם. אני יודעת שהם קדושים. הדור הזה, דור הניצחון, הוא דור של קדושים. איך שהם חילצו שם בעלי חיים, איך שהם, הדברים שהם היו צריכים להתמודד איתם ברגעים מסוימים, את יודעת, זה לא המלחמה, זה היה לבחור בטוב, זה היה לראות את הדבר הזה, את הזקן הזה שעשו ממנו פיתיון, ושנייה רגע לא לפוצץ את הבית, ולשחרר אותו ולטפל בו, אז זה דברים ש... לא יודעת, אנחנו בשנים הבאות, בעשורים הבאים, עוד נצטרך להתמודד עם מה שצף ועולה שם. אנחנו עוד בתוך זה. אז הקדושה, או הלבחור להיות קדושים, הוא לאו דווקא בדין הבינלאומי, ומה אנחנו עושים על הדבר הגדול הזה, אלא לפעמים בבחירות היומיומיות, הקטנות, לחלץ, לא לוותר על החבר שלך שפצוע.
כן,
לא,
ברור.
זה להיות קדושים באמת במקומות שממש... כמו לא תשיב פני דל, שמישהו בא אליך ומבקש צדקה, ויש לך, אתה יודע שאתה צריך את החמישה שקלים שיש לך בארנק למקומות האלה, כי אתה לא רוצה להיות בסיטואציה הזאת. הסיטואציות הקטנות האלה שמלוות לנו בכל החיים, לבחור להיות טובים ברגע הזה. אבל אם כן אני עושה זום אאוט על הסיטואציה הפסיכית הזאת, שאנחנו נמצאים בתוכה ועדיין רוצים להיות קדושים, אז אני אומרת, אוקיי, יש פה התנגשות של אור וחושך, יש פה איזשהו תפקיד שקיבלנו על עצמנו, קודם כל, הדבר הראשון הוא לא להיות החושך. לא להיות הדבר הזה, לא להידבק בזה.
לא להידבק. שזה, את יודעת, זה מאוד מעניין, כי זה בעצם, זה מה שמופיע, זה בפרשת אחרי מות, הרי זה אחרי מות קדושים, והוא אומר להם, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו.
כן.
הוא ממש כאילו, ואז הוא אומר להם את כל, את כל האיסורים וכל הזה, הוא בעצם אומר, כל המרחב סביבכם
הוא תודה נמוכה מאוד.
ואתם לא...
אל תדבקו בזה.
אל תדבקו,
אל תהיו כמוהם. גם יש את הגדעונים, לא להקשיב כמה פעמים, הוא אומר לא להקשיב לגדעונים. זאת אומרת, יש פה, אני חושבת כאילו איזה אנרגיית אהבה, חסד, חמלה, קדושה, מאוד טובה, מאוד נקייה. וזה אלוהים, וזה אלוהים הזה, היוד היווה והיה, הווה ויהיה, והוא אומר, תשמעו לי, תשמעו את המצוות שלי, תראו אותי, תשמעו את השבת שלי, תהיו שנייה איתי בדבר הזה, תהיו קדושים כמוני, אני קדוש, תהיו קדושים. יש מסביבכם עוד דברים, יש מסביבכם עוד תודעות, יש מסביבכם עוד דיבורים, זה כאילו כמו להיות באינסטגרם כזה, דברים קופצים לך, כל הזמן. אתם חיים במרחב שמנסה להשתלט לכם על התודעה, אל תלכו לשם. אני רואה את זה לאורך כל הפרשה. אל תקשיבו להם. יש רוע, יש אכזריות, אל תהיו כאלה. אבל זה אחד המבחנים...
מבחן מאוד קשה.
של החיים שלנו, התקופה הנוכחית הזאת. אני חושבת, דרך אגב, ש... את שמעת אותי כבר, בכל השיחות שלנו אני חוזרת על זה, אבל אני באמת חושבת שאנחנו נמצאים בתקופת מעבר מאוד מאוד גדולה בין קריסות של עולם ישן, כוח כסף כבוד, גסות, אכזריות, כל המופעים הרעים האלה, שכאילו כמו שינוי גרסה או עדכון גרסה בטלפון, שכבר הגרסה הקודמת לא עובדת, אז הטלפון מהבאב לך, אפליקציות לא עובדות, המסך לא עובד, כאילו זה לא עובד. זה לא עובד, רואים את זה. אז החמאס לא יכול להיות שלטון כזה, בעולם. לא יכול להתקיים, צריך למוטט אותו. בשביל האנושות לא יכול להיות שלטון כזה. והנה, אנחנו עם הספוטלייט על הדבר הזה, כי no Jews, no news, זה נועד, תת, אני חושבת אולי זה איזה שירות קוסמי שלנו, כי מי עכשיו רואה את הדרוזים בסוריה? אף אחד, אבל את מה שהחמאס עשו, אנחנו נראה לעולם. היה לי בדיוק שיעור שעשיתי על ההבדל בין לחבר'ה צעירים של דור הניצחון כאלה, מקסימים, ארגון ברקאי, מה שאני קרואה עליהם, ירושלמים, אני יכולה עליהם, על ההבדל בין תיך נתן, שהוא נזיר בודהיסטי, לבין גורדון.
עדה גורדון,
שהוא גם נאו חסיד, שאני גם חולה עליו, ודיברנו על קהילות בודהיסטיות וקהילות יהודיות ישראליות, הסנגהה, שזאת הקהילה הבודהיסטית, קהילת המתרגלים, שמתרגלים ביחד באיזה אשרם, או מתרגלים רוחניים שביחד, לעומת קהילות יהודיות ישראליות. וההבדל ביניהם הוא כאילו שגורדון אומר... על הערבות, כן? במקום שיש ישראל, יש ערבות. ואם אין ערבות, אין ישראל. זאת אומרת, אם מישהו רעב, אני אעשה הכל כדי לתת לו אוכל ולעצמי. אם מישהו בצרה, אני אכנס לתוך הביצה ואני אציל את שנינו וכולי. אין את האנרגיות האלה אצל הבודהיסטים.
כל אחד בעצמו,
ופשוט אנחנו עוזרים אחד לשני לתרגל ולהיות יותר רוחניים. זאת אומרת, הקהילת מתרגלים האלה הם בעצם הידהוד של התרגול הפנימי שלי. אני בחמלה, אני צריך להיות אדם בחמלה, אתה תהיה אדם בחמלה. אין את הלקום מהמדיטציה ולמגר את העוני. זה לא קיים שם. ואחד המשתתפים אחר כך הקליט לי הודעה אחרי השיעור, הם מאוד אהב, כאילו היה שיעור כיפי כזה. ואז הוא אמר לי, את יודעת, חשבתי על זה אחר כך ואמרתי לעצמי, הבודהיסטים, אם היו להם חטופים, הם לא היו הופכים את העולם כדי לשחרר אותם. לא היה להם את המשלחות לכל העולם, ואת השלטים בכל העולם, ושישמעו אותנו בכל העולם. הם לא היו ניג'סים כאלה, הם היו אומרים, זה הסבל שהנשמה הזאת צריכה לעבור, ואנחנו באנו להעיר את פנס עצום על החושך הזה, שנקרא חמאס, שהוא מתגם מייצג של אכזריות שקיימת בעולם. קיימת, חצי מהכדור הזה חשוך. אין, לא יכול להיות יותר. אז אני חושבת שהשליחות שלנו, חלק ממנה, היא ניפוץ של המבנים הישנים, הרעים, האכזריים, שלא עובדים יותר. ואנחנו במקביל בונים. אנחנו היום שאחרי, גם הצמיחה הפוסט-טראומטית, מה ש... אפילו הקולקטיבית, מה שמאפיין אותה היא שהיא לא לינארית, היא לא קורית אחרי ההחלמה, היא בו זמנית. חטופים חזרו מהשבי עם צמיחה פוסט-טראומטית, קרה להם טרנספורמציה בתוך הטראומה, והם חזרו בכוחות על, אפילו בפעימה השנייה יותר מאשר בפעימה הראשונה, מופעי אנרגיות רוחניות בלתי נתפסות בכלל. קראו להם שם דברים לא נורמליים, כאילו אחרי טרנספורמציה עמוקה. ואת אומרת לעצמך,
אלי שרעבי נגיד.
אלי שרעבי, לירי, עומר, מה זה הדברים האלה? אמילי. עכשיו, כולם, באמת, גם אלה, גם ארבל, שרק עכשיו אנחנו רואים את זה, זה כוחות על. ואת אומרת לעצמך, אנחנו בשמיני באוקטובר, כשהעולם עם הטרלול שלו היה כלפינו, בשביעי באוקטובר בלילה קמו החמלים. אנחנו בנינו מופעי החמלה שלנו, והאור, והצמיחה הפוסט-טראומטית, הסולידריות הזאת, והרוח החזקה וכל זה, זה קורה בו זמנית. בתוך הטראומה קורה הבנייה של העולם החדש. ויש משהו במעבר בין הגרסאות של הטלפון הזה, שהכל קורס והכל מהבהב, שהוא מאוד 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 כואב. אנחנו נמצאים בתקופת מעבר. אנחנו מצד אחד הורסים את העולם החדש, את העולם הישן, את הרוע, את הגסות, את המבנים ההיררכיים, את מה שלא עובד כבר. עובדה, הצבא לא היה שם, הממשלה לא היה שם. אני לא אומרת עכשיו אנרכיה, אבל אני אומרת מה שלא עובד צריך פה לבנות מחדש. אבל לתקן במובן של תיקון, כמו תיקוני זוהר או תיקונים בקבלה, שזה חידוש.
Okay.
זה חדש, זה לא התיקון של מחדוש, זה התיקון של אפסייקל, לא ריסייקל.
Okay.
זה לא כיסא, לא עובד, בוא נחזק אותו, נבנה כיסא, זה לא חוסן. זה כיסא עכשיו על הריסותיו נבנה ספסל, יצור חדש, כי הספסל יותר טוב, יש יותר מקום. זה משהו אחר. אנחנו בונים עולם אחר, הצבא צריך להיות אחר, הממשלה צריכה להיות אחרת, לא צריך לקרוא לממשלה, צריך לקרוא למשרתה, לא צריך לקרוא להם מפלגות, צריך לקרוא להם חבורות. הכל, התודעה חייבת להיות אחרת, שונה, אנחנו צריכים לעבור פה טרנספורמציה, ולשנות את המבנים הישנים. אבל בתקופת מעבר הזאת שבין הניפוץ של הישנים, לבנייה של חדשים, שכבר דיברנו על זה שהאימהות מאוד מאוד, חלק מהבנייה של העולם החדש הוא האימהות, המהות הזאת של האימהות, זה מאוד מאוד כואב. המעבר הזה הוא מאוד כואב. ולכן, אנחנו, אני חושבת, במהויות של סוכני השינוי שאנחנו, מה זה הקדושים תהיו של היום בעיניי, יש את אלה שבאמת עם הזעם שלהם עובדים, אנשי המחאה, אנשי הניפוץ,
הולכים, צועקים, כועסים.
הם באו לזרז את הקריסה של המנגנונים הרעים, הישנים שלא עובדים, כן? החלקים במנגנונים האלה שלא עובדים. ויש את אלה שתומכים במעבר, זה כל המטפלות, מטפלים, רבניות, אנשי רוח וכו'.
שיש את זה בערימות.
בערימות.
עכשיו, כן.
כי מישהו צריך לעבור איתנו, לדעת שלא נתייאש, אז אנחנו פצועים, אנחנו חבולים, מישהו צריך לשכנע אותנו, לבנות, יש ייאוש, כן? אני מרגישה שלפעמים אני שם במקום של תקווה, הרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים לי, תגידי עוד משהו, תגידי, תתני איזה פרספקטיבה טובה. ויש את בנאי, ארכיטקטי העולם החדש, אלה שכבר בונים את המנגנונים החדשים, אנחנו רואים את זה בכל מקום, כמה ארגונים. עכשיו, העוגן, אם כבר מדברים, אני חושבת שהוא גם וגם. מכל השיחות שלי איתך על העוגן. העוגן, קודם כל, כשמו כן, הוא עוגן, הוא רגע תומך במעבר. יש פה משפחות פצועות, מישהו צריך להחזיק אותם, מישהו צריך להיות שם איתם, זו תקופת מעבר מאוד, שלא יתפרקו המשפחות, שלא נתפרק אנחנו, שלא יתפרקו הילדים, שלא יתפרקו הנשמות, הנפשות שלנו. זה התמיכה במעבר. זה מעבר קשוח. הנה היום התמרון, החזרה לתמרון, כאילו...
אנחנו כבר יש לנו... גם זום למתנדבים, כדי לרתום אותם לעוד סבב התנדבויות קשוח, כאילו הם הרי, את יודעת, מתנדבים פחות כשיש פחות מילואים, מתנדבים יותר קשה, ואנחנו צריכים אותם, וגם זום למשפחות.
נכון.
איך להחזיק את התקופה.
אז הכל האיך להחזיק הזה, זה תמיכה במעבר, ובמקביל, באיך שהעוגן בנוי, בבוטם אפ, ברשתות, בפיפל טו פיפל, בהתנדבויות, באחד על אחד, ברשתות של אור כאלה, זה בונה את העולם החדש בעצם המבנה, המנגנון. עובדה שהצבא לא מצוגה לעשות את זה, עובדה שהצבא עובד עם העוגן כדי שהעוגן יוכל לעשות את זה.
נכון, הצבא עובד עם העוגן וגם אני, כאילו כל פעם זה תמיד... אז תמיד זה בדיאלוג בין הצבא לבין העוגן, יש לנו הרבה שיחות, כאילו,
נגיד... שאתם מדברים בשתי שפות.
הם ממש מדברים בשתי שפות. לפעמים אומרים לי, אין בעיה, אנחנו נעשה, אני אומרת, תקשיב, אני צריכה ככה, אין בעיה, תכתבי בדיוק את המייל, ואנחנו נשלח. כאילו, הדיאלוג הזה הוא, אנחנו באמת מדברים בשפות אחרות, וכל פעם שאני מבקשת שיעשו משהו, והם רוצים לעשות, ומנסים לעשות את זה, זה לא בדיוק זה. וגם הם, כל פעם מתקשרים אליי, התקשרה אליי היום מישהי, שלום, אני מגדוד חמש זה, אני אומרת, רגע, תזכיר לי איזה חטיבה, חטיבה, זה וזה, צנחנים, מילואים, את לא מכירה גדוד חטיבה, עכשיו רוצים לומר לה, תקשיבי, יחד, לא נהיה לי, הגדוד והחטיבה, יש לו מספר סלולרי, כאילו, גדוד זה, עכשיו, ויש גם מלא, אי אפשר באמת לעקוב, ואין באמת סדר בתוך הזה, ואז אני אומרת את המשפט הבא, אני אומרת, תקשיבי, אני הייתי מורה חיילת בצבא, הייתי בקצה של הקצה, אמנם אחר כך, אני צריכה להציל את כבודי, אמנם אחר כך הייתי חברה בוועדת חוץ וביטחון, אבל גם שם דיברנו על כאילו בניין הכוח, לא דיברנו על גדודים וחטיבות כאילו במספרים, וככה אני יוצאת גם מסבירה את בורותי וחוסר הזה, וגם יוצאת עם איזשהו כבוד עצמי שבכל זאת לא, בכל זאת זה בסדר, אבל כן, יש פער, ממש פער בשפה, וגם הרגשנו את זה באיזשהו שלב, שאלו אותנו בצבא, עבדנו עם, אנחנו עובדים על המודל הרשותי, שזה בעצם אומר שאנחנו עובדים עם הרשויות המקומיות, יחד עם הצבא, ואז אמרו, תכינו רשימה של המענים שאתם נותנים, שנוכל לומר לרשויות בדיוק מה אתם נותנים. אני אומרת להם, תקשיבו, אני לעולם לא אכתוב רשימה כזו. לעולם לא. זה סוגר את המחשבה. נכון, אני לא מוכנה.
נכון.
מה, ואני לא, לעולם לא אכתוב רשימה כזו.
זה שבלון, יש שבלונה.
בדיוק, ואת חייבת להתאים. עכשיו, אנחנו לא מתאימים לשבלונה, נכון. וגם, ואני גם יותר מזה, כל נכון. עיר וכל יישוב מפתחים נכון. את מה שמתאים להם. נכון. אני לא יכולה, נכון. נכון. אז בכל יישוב, תגידי מה אתם נותנים, נכון. אבל זה לא ככה. נכון. זה גם לא שירותים, זה מענים. נכון, כאילו, זה
נכון,
ממש...
זה לראות את האמא הזאת ואת מה שהיא צריכה כן, ברגע בדיוק, הזה, והיא
בדיוק,
אחרת.
בדיוק, ולעזור לה.
זה אמת מארץ תצמח, אבל זה בדיוק הטופ דאון והבוטם אפ. זה העולם ישן, הוא הטופ דאון, הוא המערכות ההיררכיות האלה, ובעולם החדש מקשיבים לתצפיתניות קודם, לא בסוף. עכשיו אנחנו רואים את זה, את המחיר הזה ששילמנו, בהכל. השם קוד הזה להקשיב לתצפיתניות, הוא המסר, הוא המסר של השביעי באוקטובר. אנחנו רואים את זה למשל היום גם בכל מיני מופעי אכזריות שעולים כדת בסיטואציה הזאת של המעבר, כמו למשל הפגיעות הטקסיות. מה זה הדבר הזה שצף עכשיו, הפגיעות הטקסיות של הילדים?
כן.
תקשיבו לילדים האלה. תקשיבו, זה האמת, אסון המכינה בצפית. תקשיבו למדריכה. פשוט תקשיבו לשטח, לשינגימל, לתצפיתנית, למי שנמצא, לדל. תקשיבו לדל, תשמעו את הדל, תראו את היתום, תראו את הגר, תראו את האלמנה, תראו. זה בדיוק ה... לא תישא פני די ולא תהדר פני גדול. זה זה?
לא תישא פני די, לא תהדר פני גדול, זה כאילו, אל תעשה את ה... כאילו, אל תעדיף את מי שחלש או את מי שחזק. כאילו, תראה כולם.
אין מעמדות. אין מעמדות. תראה אנשים, תראה בני אדם, תראה... זה בעצם להגיד, הבריאה כולה אהובה עליי, כל מה שאתם רואים זה קדוש, תהיו מנצ'ים לכולם, כאילו, אל תהיו אלוהים בעצמכם, תהיו, כאילו, אני אוהבת כולם, אני אוהבת הבריאה כולה, אני אוהבת הטבע, יש גם דברים שקשורים לטבע בפרשה נכון. הזאת, החיות, אנחנו צריכים לשמור על החיות, נכון. יש פה את כל היצורי הבריאה, מופעי הבריאה, לכולם אנחנו צריכים להיות מנצ'ים, זה מה שהפרשה הזאת מלמדת אותנו, אז הקול של התצפתניות הוא קודם, האמת מארץ, זה כאילו היפוך הפירמידה, העולם החדש הוא מעגלי, הוא לא היררכי, הוא רשתות של רשתות, הוא רשתות של רשתות, הוא לא צבירת כוח, אלא הוא פירוק מנגנוני הכוח. עכשיו, כשהעוגן עובד עם הצבא, הוא עוזר לו לפרק את
אני לא יודעת אם לפרק, אני חושבת שהוא עוזר, אני חושבת, קודם כל, אני רוצה לומר שאני חושבת שזה שיש לנו מילואים בארץ, זה בעצמו סוג של פירוק מנגנון הכוח. זה לא פירוק, זה ריכוך.
נכון.
אני חושב לדבר על ריכוך, לא על פירוק, זה ריכוך. זה שיש מילואימניקים, ועכשיו רואים את זה מאוד חזק בצבא, המילואימניקים והמילואימניקיות, הם לא, כל העניינים הצבאיים, הם כאילו, הם מילואימניקים. בסדר? והם כאילו מביאים את העם ישראל, כן. לתוך הצבא.
ממש.
וזה טוב בעיניי.
אותנו, את מי שאנחנו.
בדיוק, אותנו, את מי שאנחנו, בדיוק. ונגיד, אחת המנהלות האזוריות בעוגן, אז יש לה, הבן שלה הוא היה בלבנון, הוא הגיע כאילו בתחילת המלחמה, אז אמרו להם, אתם פעם ביום צריכים לעלות לנקודה הזאת והזאת, לעשות ככה וככה וזה, ואמרנו, תגיד, אתם גנובים, אנחנו נהיה ברווזים במטווח, אני לא עולה לשם. עכשיו, הוא איש הייטק וגם מייקר כזה. אז הוא בנה מנגנון שמאפשר לזה שהם לא יצטרכו לעלות, אלא זה וזה. ואז הוא בנה את זה, ראו את זה במוצב אחר, ואמרו, תבנה גנו גם, הוא בנה להם, וכאילו חברים נסעו ליומיים לירושלים, הביאו לו חומרים, נה 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 נה, בנו גם שם, משהו שלהם, מפקד הגזרה הגיע לראות מה זה, והוא עשה את זה בעצם לכל המוצבים. עכשיו אני אומרת, אני מכירה מדינה, בסדר? בסיטואציה רגילה,
לצבא העם.
היה, את יודעת כמה זמן היה צריך מכרזים,
נכון.
ומי עושה, ומה, וזה, נכון. וזה שכאילו הגיעו אנשים עם מבט פרש מבחוץ, נכון. הסתכלו ואמרו, תקשיבו, זה לא הגיוני, זה הרבה יותר הגיוני לעשות את זה ככה, ואז הם עשו את זה, וזה עבד.
נכון. אין אגו.
אין אגו בכלל.
אין טיפוש במעלה.
הם כאילו באים, הם עושים את העבודה שלהם, הם בכלל, האנרגיה שלהם היא במקום אחר, הם מתים לחזור הביתה למשפחה, לזה, לחזור לעבודה האמיתית שלהם, בסדר? ויש בזה משהו שבעיניי מאוד משחרר, אני חושבת שחייבים צבא קבע, חייבים צבא סדיר, ברור, ברור, אין, כאילו, גם צריך, אני חושבת שיש גם חלק מאוד מקצועי בצבא,
כן.
שהוא מאוד קשה להחזיק אותו במילואים, כשאתה בעצם רוצה להיות בבית, כן. כאילו, אבל אני חושבת שהשילוב הזה, נכון. של גם האנשי קבע, כן. כאילו המיומנים, המסודרים, שמחזיקים את השיטה המאורגנת, וגם הצבא העם הזה שמגיח, כן. מדי פעם, וכאילו כן. מציע, כן. כל מיני דברים, וזה הריכוך של הכוח.
נכון.
וגם העוגן, אני חושבת שהעוגן למשפחות המילואים, משהו בדינמיקה עם הצבא, וגם, ולא רק שלנו, של העוגן למשפחות המילואים, גם המשפחות עצמן, בדיאלוג הזה עם הצבא, יש בזה משהו שמאוד מרכך. כן, הוא כאילו, כולם צריכים לראות תמונה מרוכחת יותר, וממש רכה יותר, וכאילו מכילה יותר.
זה ערכות, העדינות, זה הסיפור של המנשיות, של ה... אני מרגישה שזה לא מילים גדולות, כאילו, להיות עם שיש לו, הפרשה הזאת עוסקת הרבה בחסד ובחמלה, להיות עם שהחסד והחמלה הוא האנרגיה, זה איך שאנחנו מתנהגים לעצמנו, אחד לשני, ברכבת ובמונית, כאילו היה בנו משהו יותר חומל ויותר עדין, בחודשים הראשונים שאחרי השביעי באוקטובר, היינו עדינים יותר אחד לשני, היינו חומלים יותר, נכון. אחד לשני, כל הדבר הזה הוא משהו שאנחנו מסוגלים לעשות, נכון. אותו, והם איכויות שצריכות להישאר אצלנו, זה באמת להיות יהודים או מנשים אחד לשני, לנהג מונית, למורה, לילד, לשכנה, לראות אחד את השני, ואני חושבת שהצבא, גם הריכוך הזה, או בכלל, או להכניס חמלה לתוך הצבא, או להכניס עדינות לתוך הצבא, זה בעצם, את אומרת לעצמך, איך אפשר צבא? כזה דבר גס.
יש את זה בקציני מודיעים?
יש את זה. יש את זה. את יודעת שיש דבר כזה שנקרא משק חוסן? ומשקת חוסן?
אבל נכון, וגם האופן שבו מודיעים על נופלים, זה מלא בחמלה.
נכון.
מלא ברגישות מאוד, וגם את רואה אותם בהלוויות מלווים, ואת כאילו את רואה...
הסולידריות הזאת.
כן, אבל אני אומרת, גם הקציני מודיעים שמלווים, את רואה כמה הם מחזיקים.
נכון.
כמה הם מחזיקים, כמה כאב.
נכון.
והייתי באחת הלוויות, נזכרת שהוא פשוט מרר בבכי. הקצין מודיעים, וכאילו את כאילו מסתכלת עליו, ואת מבינה שזה מה שהוא עושה, כאילו הוא לא נאבק בזה, הוא יודע שככה הוא כאילו מתמודד. וגם, ואנחנו כעם, כמו שאמרת, הלוויות.
הרעות, שהיא בעצם המילה, את יודעת, הצבאית הזאת לסולידריות או לערבות שלנו, היא עדינות, היא חמלה, היא הדבר, היא הקדושה, בעצם מערכות יחסים אינטימיות ומחויבות וכולי, זה הדבר הכי קדוש שיש, ודרך אגב זה אחד מהמרכיבים של צמיחה פוסט-טראומטית, מערכות יחסים אינטימיות יותר, משודרגות יותר, כאילו זה שאתה מחויב לחבר, למשפחה של החבר שלך שנפל לעולמים. זה תמצית הקדושים תהיו. יש המון המון קדושה שאנחנו זכינו לתרגל אותה בנסיבות מאוד מאוד מצערות, אבל יש המון קדושה בזיכרון, בהנצחה, בשבעה, בסולידריות סביב השכול והאבל. והדבר הזה שנקרא משקי חוסן, אני אומרת לעצמי, זה כאילו, אני הייתי בחיל חינוך, היה לנו, היו משקיות חינוך, הם כמובן לא עשו דברים רוחניים, נגיד את הטקס הזה, והרבנות הצבאית היא גם לא רוח, זאת אומרת, היא אסור מותר הלכות וכו'.
כן, שוטפים כלים בשבת.
ויש את הצורך הזאת להכניס קדושה לתוך המערכת הזאת כדי לשמור על הרוח, ואת אומרת לעצמך, אוקיי, אז הרב הצבאי הוא לא מתאים לכולם, בואי, כאילו, אפילו אם שרים ביחד, לא כולם מתאים להם השיר הזה.
כן, לפעמים... גם לא כולן יכולות לשיר.
כן, לא, איתם. אבל אני אומרת את ה... נגיד השירים הזה לפני הקרב, כן, שכולם שרים כן. וזה, אני חושבת על מישהו חילוני, לא תמיד הוא מתחבר נכון. לשירה הדתית הזאת.
נכון.
אפילו אם זה עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, שמשהו בזה כזה קצת מאחד אותנו, אבל... יש עגלה מלאה שאפשר להשתמש בה נכון. בטקסטים וברוח, כן, החלוצים, קצנלסון, כולם דיברו אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשאנחנו היינו חבוטים ומסכנים, וכל המילים שלהם, כל השפה שלהם, וגם אחרי השואה, אל תאילסום, לא סתם אנחנו חוזרים אליה לויקטור פרנקל, יש לנו הגות שהיא לא דתית, שהיא בעברית וישראלית וחלוצית, וגם יהודית לא מפה, שאפשר להשתמש בה במקומות האלה. איפה התיווך? מי אמור לתווך את זה? זה הרי לא בשר כשר, כן או לא. זה רוח. זה העדנה או החמלה או הקדושה שאנחנו צריכים להכניס לתוך הצבא. ואני אומרת לעצמי, האם, אני תוהה, האם משקי החוסן, הם בעצם הפסטורל קייר, כאילו כמו שיש צ'פלן בצבא ארצות הברית, יש דמויות רוחניות, שזה התפקיד שלהם. עכשיו, זה לא קבן, זה לא הטיפולי, זה לא הקליני, זה לא הנפש, זה הרוח. ומי מחזיק את הרוח בשביל החבר'ה האלה? אני באמת, אני חושבת לעצמי שהסיפור הזה של הרוח, המילה רוח, איזה עדנה היא חוותה אחרי שהרוח תקום, בגלל הרוח, כן, הרוח, כן, אנחנו צריכים, הרוח היא...
הרוח הישראלית, הרוח, כן.
היא זה מה שאנחנו צריכים, כמו שאמר ביאליק, זה הרוח שמניעה את הספינה, ולא הסמרטוטים הנעים לאלן קול. אז מי מחזיק את הרוח בצבא? בשביל כולם, בחברה רב תרבותית. אני הייתי ממש מקווה שמשקי או משקי החוסן, או הדמות הזאת שהכניסו חדשה, שיהיה לה כלים רוחניים שבה ידברו, לא יודעת, על קדושים תהיו, ומה זה אומר לנו. ואולי ידברו שם על פציעה מוסרית, על moral injury, שזה דבר מאוד מאוד שחזק היום, על הפער בין החוויות שהחיילים עוברים בצבא, כשהם נכנסים, אני יודעת שיש חבר'ה שמגיעים אחרי הטיול הגדול, כשהם לא בא להם להחזיק נשק יותר לעולם, כן. היו בעוד או היו במזרח, סיימו את הסיטואציה הזאת, ואז הם נדרשים להגן על עמם, והם שוב פעם נכנסים לתוך הדבר הזה, הם נכנסים כאן ממקום אחר, הם כבר לא הטמבלים של הסדיר, שלא רואים בעיניים, ודעת, יש איזה משהו של תודעת סדיר, שהיא...
כן, כבר,
אתה בן 18, כן. כבר לא חוזרת. היא לא חוזרת, אחר כך אתה מילואימניק בין 26 ומעלה, אתה כבר לא, קשה לך להיכנס לשם. אז אתה, מצד שני, אתה מאוד מאוד, אתה בא להגן, זה ההורים שלך, זה המשפחה שלך, זה הילד, כאילו, זה מאוד, זה ברור שזאת מלחמת מצווה. אז מה אתה עושה? איך אתה נשאר קדוש? איפה המקומות האלה? יש פה פער מאוד גדול שהסיפור הזה של פגיעה מוצרית, זה תחום מחקר בתוך ליווי רוחני, שחקרו אותו בצבאות ארצות הברית וקנדה, וגילו שאם יש פער גדול בין הקוד האתי או המוסר שלך, או הקדושים תהיו שאתה בא איתו, אני חייל, באתי להגן, באתי לשמור על יישובי העוטף, על יישובי הצפון וכו', מהאויב התוקפני והאכזר הזה, ואז אתה מוצא את עצמך לא מגן, אלא עושה דברים שהם מאוד שונים מהקוד המוסרי
כדי
שלך.
להגן.
כדי להגן, אתה נאלץ. ברור, אני אמא של חיילים, כאילו
כן,
שאני...
כן, ברור. אתה כאילו מוצא את עצמך, אתה עושה את דברים עצמך, שאתה לא רוצה לעשות, אבל אין לך ברירה, כאילו...
ואז יש לך את הפער הזה שאם הוא גדול, או שהוא נשחק לאורך זמן, או שהוא פעם אחת, איזה טראומה אחת נשבר, אפשר לחוות גם תסמינים של פוסט-טראומה, ממש חרדה, חוסר שינה, לא חוסר יכולת לחוץ, זאת אומרת, זאת פציעה מוסרית.
תדעת איפה רואי, מאוד לוחמים שבטעות ירו דוץ.
לא, זה פשוט כל כך קשה.
או הלוחמים שהרגו את החטופים בטעות.
לכן אני חושבת של אימא של יותם, הסליחה שלה, או החמלה שלה, החמלה. או היא פשוט קדושה בעיניי. כן. ואיך שהיא ראתה אותם, היא ריפאה להם את הנפש, המורל אינג'ורי שלהם, כן. פשוט בזכותה, לא, הם לא נפצעו, כאילו הם לא סוחבים את זה כל אחד, אני בטוחה שהם סוחבים. אבל היה בזה משהו כל כך מנצ'י לעשות, כן. כי היא ראתה אותם, הם היו כמו הילדים שלה. אפרופו כן. האימהות.
כן, כן.
האימהות, אפרופו האימהות. האימהות, האיכות האימהית, היא הדבר הזה. היא מאוד נורמטיביות, כן, יש גם אימהות לא.
כן, לא, בסדר, אימהות טובה.
אבל האיכויות האימהיות הטובות, הם החמלה, הם לראות את כולם, הם באמת ההוליסטיות הזאת, כאילו, לחלק לכל הילדים את האוכל, כן. לראות את כולם.
וואי, רגע, אני חייב לספר לך כמה דברים. אחד, מה שאמרת למשקיות חוסן, התת שבמלחמת העצמאות היה את מרשק, שהוא התפקיד שלו היה, כאילו, למלא את הלוחמים, את הפלמחניקים, את הלוחמים, כאילו, במורל, זה לא מורלים.
למשל, הקוט הצבאיות ניסו לעשות?
לא, לא, זה ממש, הוא היה אומר להם דברי חיזוק לא דתיים, כאילו ציונים.
קנצנלסון כזה, לקראת הימים הבאים.
כן, ויש סיפור מאוד מפורסם בקרב על המנזר בסן סימון, בקטמון הישנה, שהם בעצם עזלה להם התחמוש, כאילו הם ממש רצו לסגת, היו להם המון פצועים, הם רצו לסגת, ואז הוא עלה בקשר ואמר להם, כשיורד עליכם גשם, יורד גם על האויב, ומי שיחזיק מעמד עוד קצת, הוא זה שישרוד. רק תחזיקו מעמד, כאילו עד הבוקר או משהו, רק תחזיקו מעמד. באמת ככה המנזר, שזה היה באמת אזור של קרב נורא, היה שם את סמטת המוות, מלא אנשים נהרגו, וכאילו, וזה בעצם מנזר שחולש על כל שכונת קטמון, זה אחת הסיבות שקטמון היא כאילו, היא שלנו מ-48, אבל ממש כאילו, משהו ביכולת לשלוף את המשפט הזה, שנותן לך את היכולת להחזיק מעמד, זה לא פקודה, זה
רוח.
זה רוח, זה ממש כאילו, הוא פתאום הזכיר להם מי הם, מה הם, בשביל מה הם עושים את זה, כאילו, שהם יכולים, הם יעמדו ממש. בזה. והדבר השני שרציתי לומר עלה, יש לנו מהחבר'ה של אלישיב, של האיש שלי, אז יעל לוי, שנפל בשנים שהיינו בלבנון, לפני, לא יודעת כמה, 30 שנה כבר, וכל שנה כולנו מגיעים, כל החבר'ה מבני עקיבא, משבט החלוץ סניף מרכז, מגיעים בערב יום הזיכרון וביום הולדת בגימל אלון, לא, פתאום אני מתבבלת. לא, גימל תמוז, יש תמיד טיול. אנחנו מגיעים גם בפורים להביא משלוח המנות, אבל כאילו, והסתכלתי בערב יום הזיכרון, היינו אצלם, וכאילו באמת הרעות הזאת, זה שכולם באים, עכשיו כבר מגיעים, הילדים של החבר'ה מבני עקיבא, שהם בעצמם חיילים, כאילו, יש פה מין דורות של ראות כזו, שבאמת, כמו שאמרת, אם נפל חבר, זהו, עוטפים לנצח, כאילו, יש בזה איזה משהו מאוד מאוד חזק, כן, ברית כזו, וגם הסתכלתי על הכאב, באמת, זה כאב שאין לו סוף, ולא, לא אבל, ולא אם, ובמקביל, זה באמת עוצמה מאוד גדולה של אהבה.
נכון.
שהיא אהבה שהיא, אני לא יודעת, אבל יש בה גם אלמנטים מרפאים.
נכון.
והוא סיפר גם, יאיר, לוי, הוא במילואים עכשיו. הוא סיים קורס קצינים עכשיו במלחמה, והוא הלך למקום שבו הוא נפל, כאילו בלבנון, וראה דרך רחפן או משהו, וכאילו, את כאילו רואה איך גם הצבא מבין שזה מה שיאיר צריך, וגם יאיר יש לו מה לתת, יש לו באמת מה לתת, הוא עושה מלא, מלא תפקידים, והוא מבוגר. וכאילו גם הצבא יודע לעשות, זאת אומרת, יש משהו בצבא שלנו, שהוא ממש הצבא של העם שלנו, עם בעיני האלמנטים האלה של הקדושים, נכון. לא הצבא, כאילו החמלה הזו והיכולת נכון. כאילו לראות את הקושי, וכאילו גם להיות בקשר קבוע עם משפחות הנופלים, וכל מה שאמרנו זה מאוד חזק. והדבר הנוסף, זה משהו שדיברנו עליו, ורציתי לדבר איתך גם פה על זה, על שלושה דברים העולם עומד.
כן, וואי, אז הרבה שלי, הרבה תמר אלעד אפלבאום, כל פעם שקשה, מחזירה, זה כאילו נקודת האפס הזאת, שתמיד חוזרים אליה. יש כאוס, את לא יודע, על שלושה דברים העולם עומד. תורה, עבודה וגמילות חסדים. ואני חושבת...
רגע, תורה זה ללמוד תורה.
תורה זה המדיטציה הזאת שהבודהיסטים עושים, ואנחנו מתפללים, כן. והבית מדרש, זה לא משנה איך, זה הכניסה פנימה, והמציאת שפה, וזה ההתכנסות פנימה, זאת לא... זאת לא הפעולה החוצה. זה לקרוא עכשיו את פרשת קדושים ולפלפל בה כדי להיזכר. כן. זה לא מספיק, זה אחד.
כן.
זה חברת הלומדים, היא
עושה אחד שכחה. משלוש.
עושה אחד משלוש, והיא... אוקיי. היא...
רגע, שנייה, מה השני? עבודה.
השני זה עבודה. אז פעם זה היה עבודת הקורבנות, נכון. או הפולחן, אחר כך זה היה עבודה שבלב, שזאת התפילה וכולי. זה החסידים, זאת העבודה בגשמיות, זה בעצם קיום העולם.
אנחנו, כאילו, לעבוד
זה,
לגדל
כן,
ילדים.
זה החומר.
לעשות
זה...
את ה...
להילחם.
להילחם.
שעבודה לעשות, אנחנו חיים פה, אנחנו זורים את האדמה, אנחנו...
מטפלים בכלכלה, כן. דואגים לצמיחה, דואגים לזה, מנהלים את העניינים, כן. דואגים שיקרו.
שתנו באנו מתורה ועבודה, כן. שתנו באנו
נכון. מעקיבה.
זה הדואליות הזאת.
כן.
והגמילות חסדים זה בעצם היציאה מתוך הדבר הזה, זאת הקדושים תהיו, זה האחריות, זאת הודעה של אחריות על כל האחר. האחר שהוא האדמה, האחר שהוא החיות, האחר שהוא הגר, האלמנה והיתום, ומי שצריך להשאיר לו את השדה, וזה הדל, וזה השקול, המשפחה השקולה, וזה הנשות המילואים שנשארות מאחור, וזה גם, ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה העולם כולו, זה גם היהודים בתפוצות שסובלים את ההדף הגרוע מאוד מאוד הזה, וזה... וזה כל הרע שיש בעצם בעולם, זה התדר הזה של גמילות חסדים, זה הקדושים תהיו. כל הפרשה הזאת זאת פרשת החסד. זאת פרשת החסד, זה חסדים קטנים שאנחנו אמורים להיות איתם, וכשאני מסתכלת, או לחיות אותם, כשאני מסתכלת נגיד על, על אנשים שמייצגים את היהדות, אוקיי, רבנים, גם רבות, רבניות, אני לא מדברת רק על האורתודוקסיה, גם אפילו אני מסתכלת על העולם הפלורליסטי כולו וכולי. אני חושבת שלא מספיק בעידן שלנו לקחנו את הדבר הזה של גמילות חסדים כעבודה שהיא הכי בסיסית בעולם. זאת אומרת, כן, אם את רוצה היום ללמוד רבנות, אני סביר להניח שאת תלכי לבית מדרש ואת תלמדי את ארון הספרים.
תורה.
ושם את תשתלמי.
כן.
וכל התוכניות אפילו של נשים אורתודוקסיות שנכנסו לתוך העולם הזה, מה זה? זה הלכה. Mm-hmm. לא אמרו לנשים, עכשיו אתם רוצות להיות גדולות וחכמות ורבות, תעשו עכשיו מפעל חסד, תקימו את יד שרה, ככה תהיו רבניות. לא אמרו להם את זה, אמרו להם, תהי יותר חכמה מהגברים, כאילו, כדי שתוכלו להתפלפל, תהי מורת הלכה, תהי מדריכת הלכה, שמה, רק שמה. ואני אומרת, מה זה הזירה החלקית הזאת? 2000 שנות מנהיגות יהודית, זה היה מפעלי חסד, לא היה רב אחד בגולה, גם במזרח, וגם באשכנז, שלא היה להם מפעלי חסד. מי הקים את כל מפעלי החסד? מלביש ערומים, מעתיר אסורים, זוקף כפופים, לא יודעת מה, רופא חולים. זה הכל היה מנהיגי דת, מנהיגי הדת שלנו. כל מפעלי החסד האלה, זה היה אמור להיות הביטוי של המנהיגות היהודית. זה היה, ואני חושבת שאנשי חסד מכל הסוגים, כי החמלים האלה והעוגן הזה, וכל ה... לא יודעת מה, החמל האזרחי של אחים לנשק, כל זה מפעלי חסד מאוד מאוד גדולים. אני חושבת שפשוט השפה היום היא שתנתן. לי יש ארון חברתי, מה זה ארון חברתי? זה גמח.
כן.
אני לא מדברת גמח, כי אני לא גרה בשכונה חרדית, אני גרה במודיעין, בשכונה פלצנית, והמתנדבות שלי הן חילוניות, ואנחנו מדברים ארונות חברתיים, מה זה משנה? זה גמח. מה אנחנו עושים? אנחנו... עושים פה, אז את יכולה לקרוא לזה צדק חברתי, את יכולה לקרוא לזה צדק חלוקתי, זה לא משנה השפה שאנחנו נדבר אותה, מה זה שינוע חברתי? מה זה הדבר הזה שחזית הבית?
בסוף הארון החברתי, זה המון נשים מדהימות, שבאות למיין, לקפל, לסדר.
לא, למיין, לקפל, לסדר. אנחנו מקבלים את כל התרומות,
כן.
בעצם זה גם חברתי, אבל זה גם של קיימות.
כן.
אנחנו מקבלים את כל העודפי ייצור, או המיליון בגדים האלה שאנשים קונים סתם.
כן.
אנחנו ממיינות, המיון הוא ממש עבודה רוחנית בעיניי.
אז
עכשיו,
למיין, לקפל, לסדר.
לא לקפל, לסדר.
רק למיין.
רק ממיינות.
הבנתי, לא הבנתי, פספסתי, כן.
יש לנו את המחזור, הר המחזור שאנחנו, מה שאי אפשר להציל לו, מצילות. ומה שאנחנו מצילות, אז או שזה חבילות, ממש כמו שיש חבילות מזון, יש חבילות ביגוד, זה ממש החסדים.
כל מיני ילדים שברחו מהבית וכאלה.
הלקוחות שלנו. הומלסים, שירות מבחן, פנימיות, שלטרים, שורדות זנות. את יודעת מה? גם משפחות שקשה להם ברגע זה, אוקיי? ולא יכולות לחכות ליריד שלנו. היריד שלנו הוא בגדים הכי שווים בעשרה שקלים, שזה גם התמודדות עם יוקר המחיה, וזה כמו מצילות המזון, וזה כמו שינוע חברתי, וזה כמו, זה פשוט להשתמש בשפע הקיים, בלי מעמדות. ביריד שלנו, יש חובבות וינטג' וחיילות, הכי פשניסטות בעולם, יחד עם עובדים זרים ואנשים בעוני, ולא מעניין, זה פשוט לא מעניין, מי זה מה, מי בא מה, זה הכל בעשרה שקלים, באנו להציל את כדור הארץ.
את יודעת כמה בגדים מכרת בעשרה שקלים מאז שהארון קיים?
אנחנו, האימפקט שלנו, אנחנו הצלנו מהתמנה 130 טון של טקסטיל.
130 טון של טקסטיל.
בארבע שנים. זה לא הרבה לעומת, אם את היית יודעת את הכמויות שמדינת ישראל מייצאת לעולם השלישי של זבל, כי אין לנו כבר מטמנות, כאילו הפסולת שלנו לא מנוהלת. אנחנו בעצם חייבים, אפרופו קדושים תהיו, מה שאנחנו עושים למדינות המתפתחות, זה גרוע ביותר. אז בי זה שנאלצנו בעצם לייצא נשק ועוד פעם להיות המדינה הזאת שמתפרנסת מייצוא נשק, כאילו שזה הפוך מהקדושים תהיו, אבל נגיד שאנחנו
נגיד
חייבים
שזה
לעשות
ברירה,
את זה עכשיו.
נגיד שזה אין ברירה, אבל זאת אומרת בגדים, יותר מדי בגדים, בשביל מה? כאילו זה לא אין לנו ברירה, זה באמת זוועה. יש לנו ברירה, כן.
וגם אני חושבת כאילו אנחנו מצילות הבגדים, אבל כל המצילות המזון וכל הלקט ישראל, בעצם אין מחסור, יש שפע מאוד מאוד גדול. נכון. החקלאים זורקים, זורקים ומשמידים סחורה. זה לא קדושים תהיו. זה צריך לקחת את הדבר הזה ולחלק אותו בצורה שוויונית. זה מה שעשו חזית הבית, שזה מפעל מטורף של חסד שעשו אותו למפונים, זה כמו איקאה של יד שנייה מהמם. בכלל, כל הדבר הזה של קיימות, אני אקלימיסטית, כן, אנחנו יודעות את זה, שתינו באנו מהמקומות האלה, זה הדבר הכי קדושים תהיו שיש. כאילו, קודם כל זה אהבה, אהבה ומחויבות לאדמה. שמיטה זה הדבר הכי, הכי, הכי חברתי בעולם. זהו, זה תרגול רוחני, זה לא שלי. אני שומעת. עכשיו, הבית שלי, הכל קורה אצלי בבית. הארון החברתי זה אצלי
הוא
בבית.
הוא בחצר שלך.
כן.
כן.
והבגדים נותנים לי בחנייה שלי, והמשמורות מיון אצלי בבית, והירידים אצלי, ומודדים אצלי בממד, כאילו זה באמת טוב. של הבית. אני מרגישה שכאילו, בפעמיים בחודש שאני עושה יריד בבית, זה השמיטה. זה מתנס. עכשיו זה לא הבית שלי, אני לומדת לשמוט את הרכוש. אין, הרכוש, לא, זה לא באמת שלי. אני באמת מרגישה שזה דיטאצ'מנט, כן? זה...
וואו.
זה הלקט שלי לכלל, אני לא קוצרת את, יש לי את הבית הזה, לא יודעת מה, 80% מהחודש, 20% מהחודש, זה הלקט שכחה פאה שלי, זה הקדושים תהיו. עכשיו, את יודעת איזה קדושה נכנסת אליי הביתה? אחר כך אני עושה קצת טיהור, כי היום המון אנשים ואנרגיות, וזה אני קצת צורפת מרווה כמו כל המחשפות, אבל אני כאילו אני אומרת לעצמי, מה את צורפת לימור? כאילו היה פה...
הגיע מלא טוב, מלא אהבה.
היה פה אור. היה פה אהבה, היה פה חסד, היה פה נתינה.
חמלה.
היה פה חמלה, היה פה, וואו, נדיבות. היה פה כל הדברים האלה של קדושים תהיו. כל הפרשה הזאת קורית אצלי
בארון החברתי.
כן, וואי. אני ממש חושבת שלכל אחד מאיתנו צריך להיות את הדבר הגדול שהוא עושה ואת הדבר הקטן שהוא עושה. לא צריך להיות עכשיו לבנות יד שרה, לא. צריך להיות את המפעל חסד הקטן הזה. בסוף, זה העולם החדש, הקטנטנים, הרשתות של אור. כמה רחל עזריה יש? כמה יקימו את העוגן? בסדר, אנחנו צריכים אותך, כולם, אבל רוב האוכלוסייה הם לא רחל.
בסדר, אני חושבת שמה שעשינו בעוגן זה שיש המון המון צוותים, כאילו יש צוות בכל יישוב, והם עושות, זה העוגן המקומי
נכון,
שלהם הוא שלהם.
נכון, אבל אני אומרת גם לא
וגם
כולם...
וגם נגיד עכשיו ביום העצמאות, בכמה יישובים נתנו להם להדליק מסועה עירונית, כאילו המנהלות נכון, היישוביות, זה כאילו זה שלהם, את מבינה?
זה שלהם שזה מהמם,
כן.
אבל אני אומרת גם במקום של היזמות המתקנת הזאת, כאילו לא רק להצטרף למשהו שמישהו אחר הקים, אלא אם...
להקים משהו.
אני, כן, ושאני מחויבת עליו לא רק במלחמה.
כן.
זה כמו שהחמלים הקטנים האלה היו בבתים של אנשים.
כן. אז או כמו נגיד בעוגן ברחובות, או יש מודיעין ברחוב, יש כמה מקומות שהם כאילו חילקו ספרים, כאילו כל מיני סופרות תרמו ספרים כן. שהם זה, והם חילקו. עכשיו זה משהו מאוד נקודתי, אפרופו הזה שהם אמרו לי מהצבא, תגידי מה בדיוק, מה נגיד להם, מחלקים ספרים? לא, זה רק בעיר הזו ובעיר הזו, אבל כאילו... יש את ה...
זה החסד, כן. זה החסד התוצרת בית.
כן.
באנגלית קוראים לזה street level.
כן.
כשמתרגמים את זה לעברית, זה לא הרחוב,
זה לא הרחוב.
זה זנות רחוב.
לא, זה כאילו השכונה.
זה התוצרת בית. כן, כאילו, תחשבי על זה שהכל עכשיו בסלונים, כאילו, בית העם אין לנו כל כך, בטח במרחבים העירוניים, כן? אני עושה את זה בבית, כי אין לי מה שיש לקיבוץ נכון. ניקיות עכשיו, איזה בית העם שיתנו להם.
כן.
אז כאילו, הזיכרון הוא בסלון, והאחים בסלון, והכל בסלון.
את יודעת שיש עכשיו מילואים ניקים בסלון, שמעת על זה?
מילואים ניקים בסלון. כאילו, כן. הסלונים שלנו...
הפכו להיות
בית העם.
אנחנו... אבל את יודעת שהם היו, כאילו, הטלוויזיות גרמו לזה שאנחנו חושבים בסלון ורואים טלוויזיה, אבל פעם אנשים... ערכו אנשים אחרי ארוחת, סתם באו לסלון, ישבו ביחד בסלון, זה מה שאנשים עשו.
זה המרחב קהילתי.
נכון. כאילו זמנת אנשים אלייך לסלון, ולא צריך להרים אירוע, היה קצת כיבוד, קצת זה, קצת זה,
אז אני חושבת שזה הסטריט לבל שלנו הוא ההומייד, הוא התוצרת בית. אז מפעלי חסד תוצרת בית, זה כאילו הדבר שאנחנו יכולים לצאת ממנו אחרי, במדינה שאנחנו רוצים לבנות של אחרי השביעי באוקטובר.
אבל אני רוצה שנייה לחזור, דיברת על הגמילות חסדים, אני חושבת שזה, כאילו כשאני מנסה לחשוב מה הדבר הכי, הכי, הכי מאפיין שקרה לנו מיד אחרי השבעה באוקטובר, שאני יודעת שאומרים שהוא היה מיד בהתחלה והוא נגמר, לדעתי הוא לא נגמר, לא. שהוא המשיך,
הוא, המשיך.
הוא לא מאוד בולט, כאילו הוא הרבה יותר פשוט אנשים עושים את זה, ולא עושים איזה עניין, וכבר לא עושים איזה כתבות, כי זה כאילו, זה מה שאנחנו עושים. אבל אני חושבת שזה, כאילו על שלושה דברים העולם עומד, הגמילות חסדים, אני חושבת שזה הדבר המאוד מאוד בולט היום.
וזה הדבר הישראלי שרוב בדיוק, הישראלים מתחברים בדיוק. אליו.
שזה הדבר היהודי נכון. שרוב הישראלים מתחברים נכון. אליו, הם לא בכך יודעים שזה יהודי.
נכון, בדיוק. זה הקדושה או הרוח בהתגלמותה של הישראליות של המאה ה-21.
את יודעת, ביום השואה, אז כתבתי ברשתות החברתיות שסבא, רבא שלי, הוא היה ממארגני הקינדר טרנספורט, זה הרכבת ההצלה של הילדים מגרמניה לאנגליה. והוא היה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה התפקיד שלו, אני צריכה לברר קצת יותר, אבל אני יודעת שהוא היה צריך לשכנע אנשים לשלוח את הילדים ולארגן את הילדים, אצלו בקהילה, אני לא יודעת כמה הוא היה, אבל אני יודעת שהוא עבד באחד מארגוני ההצלה, בארגון הצלה של יהודי גרמניה, והוא היה ממארגנים ועשה ו... והוא הציל הרבה ילדים, ועזר להרבה משפחות, ואגב, את אחותו הוא לא יצליח לשכנע לשלוח את הילדים, וזה ישב וואו. עליו כל חייו, כן? זה הפוך מהאינסטינקט האימהי. וכשפרצה המלחמה, אז סיפרתי שהייתי הייתי רצה כל בוקר ובוכה.
וואו.
ומנסה לחשוב כאילו, מה התפקיד שלנו. קוזן, כאילו ניסיתי לשאול את סבא וסבתא, סבא וסבתא רבא, כאילו מה התפקיד שלנו? מה לעשות? מה לעשות? מה אנחנו עושים במצב כזה? הייתי כמה כל בוקר לא מאמינה שזה קרה. וכאילו התשובה שהבנתי אותה או ששמעתי אותה, כאילו אתם יודעים מה לעשות.
נכון.
ואני חושבת שעשינו את זה.
רק תזכרו.
כן, בדיוק. בדיוק, זה ב-DNA שלנו, זה. ואני כאילו, אני אומרת, סבא רבא שלי, כשנהיה קשה, הלך להציל ילדים. זה מה שהוא עשה. ואנחנו, כשנהיה קשה לכולנו, נכון. הלכנו מיד להציל,
נכון.
הלכנו מיד לעזור. אני חושב שזה נכון. על שלושה דברים העולם עומד, ממש. לתורה, לעבודה, לגמילות חסדים, הסיפור שלנו, של העם שלנו, של המדינה שלנו, שאנחנו יודעים ברגע האמת לעשות את הגמילות נכון. חסדים. אנחנו לא העם היחיד בעולם שיודע לעשות נכון. את זה, ברור שלא. אבל זה היה מאוד מאוד בולט.
נכון.
כאילו, זה מה שעשינו. ממש. כולנו הלכנו לעשות גמילות חסדים.
ממש.
וזה כאילו, זה הסיפור.
נכון. זה הסיפור.
זה הסיפור.
זה הקדושים תהיו בעיניי. ואני חושבת שהתרגול הזה הוא עכשיו יכול להיות תרגול שהוא לא קורה רק במקומות דתיים. זה ההזדמנות של כל החברה הישראלית להיות קדושה. אני רואה האמת את זה גם בתורה וגם בעבודה, זאת אומרת בתורה או בעבודה, שאם זה עבודה שבלב או התקסים וכו' וכו', יש היום חזרה או חזרתם של טקסי המעבר בפריחתם.
כן, נכון.
אני בכיכר במוצאי שבת, אני מגיעה תמיד להבדלה של הרבה מירה והרבה חן, יש שם, זה הבית כנסת של הרחוב הישראלי, יש שם איזה 300 איש קבועים כאלה.
מדהים.
ומה הם שרים? עלה למעלה, עלה, כי יש לך כנפי רוח. זה פשוט התחזקות רוחנית כזאת, כאילו, שנייה לפני הזעם, למרות שבכיכר יש זעם, אבל יש יותר, יש קדושה. יש, אנחנו איתכם, אתם לא לבד, את יודעת איזה תפילה הזאת?
כן.
כשהמון צועק, אנחנו איתכם, אתם לא לבד, זה לצעוק סולידריות, זה לצעוק חמלה, אני חושבת שיוצא משם ענן, ענן של קדושה ושל אנרגיה מהכיכר, אבל לפני זה באמת טקס, זה באמת החיבור שאני רואה של חילונים שלא מתפללים בבית כנסת, שמוצאים את התפילה שלהם במקום שהוא הבית כנסת החדש. שהוא התכנסות, זה הבית כנסת נכון, החדש. זה ההתכנסות הזאת שקורה בה משהו שהוא בעצם התחברות משותפת לדבר גדול מאיתנו. אבל זה עדיין לא פרקטיקה שהיא, בואי מחר, אנחנו עדיין צריכים לתווכים, אנחנו צריכים את הרבה, תבוא עם המוזיקה, שתבוא את הזה, שתביא את ההבדלה, את הנר, תגיד, אז עכשיו כולם שרים שם, נאי, 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 כאילו כבר יודעים לשיר את ההבדלה, אבל זה, אוקיי, אז יש הבדלה כבר, אוקיי, זה קנוני, זה עדיין לא קורה בתפילות או בטקסטים, עוד לא,
אבל הגמילות חסדים, ביג טיים, כולם יודעים לעשות את זה, נכון.
עכשיו, תת, כאילו בוא נחבר את זה לזהות שלנו, בוא נדבר על זה, בוא נלמד את זה, בוא נבין מי זה, מה אנחנו, מה התפקיד שלנו.
בוא נוכיח את זה, בוא נזכור שזה אמיתי.
כן.
זה אמיתי.
בוא נהפוך את זה לחלק מהחיים שלנו. כאילו אנשים שואלים אותי, מה זה אצלך בבית? איך בעלך מרשה? קודם כל, מה זה הבעלך מרשה הזה? אבל אני אומרת להם, תקשיבו, בעלי, האיש שלי, גדל בבית שבו לאימא שלו, הקטרינג כשר בקייפטאון בדרום אפריקה. והוא גדל עם מילס און ווילס, כאילו היה להם סלי מזון, כל הבית היה מלא כאילו חמגשיות, כל החיים שלו, הוא גדל עם חמגשיות בבית, כי היה לה קטרינג, אז היא עשתה מילס און ווילס להזכנים בבית אבות, לזה זה. אז הוא פשוט מוקיר תודה שזה לא אוכל, אלא בגדים, כי זה
פחות מסריח.
מסריח, פחות מבאס את החיים. וזה כאילו, את גם שמה את זה, את לא רואה את זה, זה לא משפיע על הבית. כאילו, אני אומרת לעצמי, ב-DNA היהודי, לא רק בכל החיים שלנו.
זה לגמרי.
זה הסיפור. סבתא, סבתא, סבתא שלי הקימה, רק אחרי שבניתי תארון, אמא שלי סיפרה לי, סבתא בכורה ממונסטיר. הקימה ארגון שקוראים לו מלביש ערומים.
באמת?
אמיתי.
לא.
אמיתי.
איפה בעולם?
מונסטיר, זה ביוגוסלביה. זה ביטולי, על גבול יוון יוגוסלביה, היום זה מקדוניה. זה הספניולים.
הבנתי.
היגרו לעיר העתיקה, זה בוסטן ספרדי על מלא.
וואלה.
כן, המטבעות האלה שלי, משלה, כתוב עליהם, זה מהאימפריה העותמנית, היא הייתה לובשת אותם על הראש. כן, היא הייתה כזאת, יודעת, חתכת עניין. כן. אפילו בספר של ההגירה, שאומרים רק בתי אב, כתוב אותה בחור הקלדרון, כי היא הייתה
דמות.
הייתה דמות. אז אני אומרת לעצמי, כאילו המפעלי חסד האלה, הנה, עובדה, זה לא רק רבנים, גם נשים הקימו.
את לא יודעת את זה, מדהים. ועשית אותו דבר.
עשיתי אותו דבר, ממש זה קרמטי, אבל זה היה חלק מקהילה יהודית ואיך שהיא בנויה, בכל התפוצות שלנו. פשוט בנינו מדינה, עשינו ועדת קישוט, ועדת תרבות, ועדת זה, ועדת זה, שזה המשרד הרווחה. לא, זה לא עובד, זה צריך להוריד את זה למטה.
צריך גם וגם.
ברור.
גם וגם. וואו, טוב, אנחנו לקראת סיום, ואנחנו בדרך כלל שואלים מה, אני בדרך כלל שואלת מה את רוצה לומר למישהו, קצת אמרת, אבל אם יש לך עוד משהו שאת רוצה לומר למישהו, מהפרשה.
רוצה להגיד תודה לאלוהים, קודם כל להגיד לו תודה,
רגע שנייה, לא, אנחנו נערוך את זה, ואני אתחיל עם מה שאני אומרת, ואז את תגידי את זה, כי אנחנו לומר משהו קשה.
אוקיי, סבבה.
אז דיברנו על, אז אני אגיד מה, למי אני רוצה לומר משהו. ואנחנו דיברנו על קדושים, ובאמת דברים מאוד מאוד יפים, ויש לנו, יש אתגר בפרשה, שהיא בעצם אתגר שמופיע פעמיים אפילו, שזה, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תואבה היא. כן, וזה גם פה.
כן.
ואלף, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו, עד כמה אנחנו כאילו, מסתירים את המקומות הפחות נעימים לנו נכון, ביהדות, נכון. וכמה אנחנו כאילו מתעלמים מהם, נכון. ואני לא רוצה להתעלם מזה, כאילו זה מופיע, אני לא יודעת איך להתייחס לזה, יש כאילו, יש טענה שפעם לא הייתה זוגיות בין גברים, אלא זה היה רק ניצול, כאילו של אדם מבוגר וילד נגיד, שזו הנחת עבודה, שזה גם מה שהיה אצל היוונים ואצל הרומאים, כאילו יש משהו כזה, אני לא יודעת, אני גם לא רוצה, אני לא יודעת, זה מופיע, והייתי רוצה לומר למישהו מקהילת הלהט"ב, אז היום, לא יודעת, ולומר שאנחנו, את יודעת, הסיבה שהציונות הדתית שינתה את האופן שבו מתייחסים לקהילת הלהט"ב, זה כי גילו שיש המון התאבדויות.
נכון.
זה כאילו זה היה המניע הגדול.
המעשה הלא קדוש, או הלא מנטי, או הלא טוב, או האכזרי, היה לא לקבל.
כן, כי אנשים שהורגים את עצמם, אז כנראה שמשהו פה לא עובד. עכשיו, יש, זה כאילו זה מופיע, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה, בסדר?
זה, קודם כל, בגלל זה יש לנו תורה שבעל פה.
נכון.
וגם אני חושבת על הקדושה, או בעצם איך עוברת הקדושה, או דבר אלוהים, איך הוא עובר לכתב, דרך תיווך. בעצם ההתגלות, או ההערה, כן. או כל הדבר הזה, או הנבואה, היא צמצום של איזשהו מסר, של איזשהו אור, של מה שאת שמעת בריצה שלך. כן. כן, זה אלוהים דיבר אל משה, עלה, עשה מדיטציה של 40 יום בער סיני.
אז כתב.
קיבל וכתב. מה אנחנו חושבים, שלא היה שיבושים בדרך, או היו דברים שהם מאוד מאוד קשורים לזמן ולמקום? בגלל זה יש לנו תורה שבעל פה. עכשיו, כן. שרשרת המסירה היא השרשרת של הזמן הזה. ובזמן הזה, אני אומרת, אלוהים אמר לנו, קודם כל, לפני שאני מפרט לכם, שהפירוטים האלה, גם חלק מהם לא רלוונטיים, גם קורבנות, כמו שאת קופצת מעלתה בקורבנות, אנחנו, אלוהים לא רוצה שאנחנו נקריב לקורבן חי. כן. תאמיני לי.
כן.
אבל, זה היה התקופה הזאת,
בתקופה ולכן, היו קורבנות, קורבנות חיים של בני אדם, אז הוא אמר, אתם תעשו בעלי חיים.
תעשו את זה יותר רך. יותר רך. כן. אין, זה לא הקדושה. בית המקדש, כן, כמו שתכנתן אומר, הבודה הבא לא יבוא בצורה של אדם, הוא יבוא בצורה של קהילה, אז אני אומרת, בית המקדש השלישי הוא לא בית. הוא תודעה, הוא התנהגות, הוא הקדושים תהיו הזה, הוא חברת מופת. זה הבית השלישי.
כן.
בכל מקום שנהיה, אנחנו כבר לא צריכים לעלות לנדלן הזה לרגל. זה כן. כבר לא הדבר. וזה התורה שבעל פה.
זה הדיאלוג.
זה הדיאלוג, כן. זה ההתפתחות. אז הפסוק הזה של קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם, זה הפסוק שמקדים את כל הפירוט הזה. זאת אומרת, תכנסו פנימה, תזכרו בחלקיק האלוהי הזה שמדבר אליכם מבפנים, זה לא, אתם מרגישים שזה לא קדוש עכשיו להתאמר בלהטאבים שיהרגו את עצמם אחר כך? סימן שזה
אז
לא...
אז כנראה שזה לא כנראה מה שאמורים לעשות. לא. כן.
אותו דבר קורבנות חיים, כן. אותו דבר מופעי אכזריות, שגם הם מופעים, מה זה אישה סוטה? זה אכזריות, זה לא קדושה. קדושה זה צדר של חמלה, של אהבה, כאילו בסוף יש לנו אחריות עלינו, לא על המתווכים, עלינו להיות קדושים. זה נאמר לעם כולו, אלוהים אמר את זה למשה כדי שיגיד לכולם, כולכם, כל אחד ואחד מכם אחראי על להיות קדוש. אל תפקידו את זה בידי מישהו, לא בידי השולחן ערוך.
שזה באופן כללי היהדות כזאת אומרת, לך יש את האחריות, היא לא אחריות של מישהו אחר, אלא היא שלך. ובעצם מה שאת מציעה שזה יפה, הפסוק הזה שהוא מאוד חד משמעי, כאילו בעצם אוסר על הלהט"ביות,
הוא היה לזמן ההוא.
זה היה לזמן ההוא, וגם, אבל גם עוד משהו שבעצם הקדושים תהיו, שזה הפסוק שהוא מאוד
גובר.
מאוד נוכח פה,
הוא כמו איזה
הוא גובר. הוא אומר, אם...
חוק וזה, יסוד.
נכון, ואם כאילו, ובשקרה בציונות עתיד, שאם רואים שלהט"בים מאוד מאוד סובלים, וזה מה שרב יובל שרלו אמר, הוא פתח את האופציה לשוט אנונימי, והוא גילה כמה שאלות מגיעות על זה, והוא הבין שזה בעצם יוצר סבל בעולם.
נכון, זה יוצר סבל בעולם.
ואז הוא אמר, אני לא יודע איך להתייחס לפסוק, אבל אני יודע שאני מקבל, ואני פותח את זה, נכון. ואני כאילו, נכון. וזהו, וזה נכון. מה שאנחנו צריכים לעשות.
כששאלו את אברהם ישוע של, האם הוא מחויב למצוות כלשונן, אז הוא אמר, אני מחויב, אני לא ישנה את המצוות שגורמות להרבה אור וטוב בעולם, אני כן אתעסק מאוד, ויפרש וישנה, ואפילו לא יקפיד, ואפילו יסרב, לעשות מצוות שהן גורמות לסבל מאוד מאוד גדול. כמו שחיטה, או כמו, כל מיני דברים שגורמים לסבל, איתם אנחנו נתעסק, בהם אנחנו ניגע. אז כאילו...
זה כאילו זו הדרך שאת מתייחסת.
זה החוק יסוד הזה,
כן,
של קדושים תהיו,
וכל השאר זה החוקה.
מתחתה, יש כל מיני חוקים, כן. אפשר אותם לשנות, יש כנסת כל פעם אחרת, כן. שמחוקקת, שפוסלת את זה, כן. את זה, את הקדושים תהיו זו, אפשר להזיז.
ומה את היית רוצה לומר? למי היית רוצה לומר?
אני רוצה להגיד תודה לאלוהים, שהוא הדמות המרכזית בפרשה הזאת, שדיבר בפסוק ג' איש אמו ואביו תיראו. האמו קודם הזה, אומר, הוא אחלה. אני מתה על זה. אני אוהבת את זה, כי זה קודם אמא. ויש משהו באימהות הזאת, כאילו אמא יודעת, אמא זה החמלה, אמא זה הקדושים תהיו, אז תקשיבו לי, אמא. כאילו אפילו רבקה שהייתה מניפולטיבית, היא ידעה משהו, היא עשתה את זה, כאילו יש משהו באימהות.
אני מאוד אוהבת את רבקה אגב, אבל אני מדברת על זה בפרק, בפודקאסט, אני חושבת שהיא דמות מדהימה.
נכון.
לא הכרתי אותה בעבר, והתאהבתי בה עם השנים.
כן.
כן.
להקשיב לאמא זה, אני יפה על זה.
האמא יודעת משהו.
כן.
יפה. וואו, לימור.
איזה כיף היה לי.
ממש. אז ממש תודה. לימור רובין, מנכ"לית קרן הני, מייסדת הארון החברתי ומורה ליזמות מתקנת. בפרשת אחרים הקדושים, אתם בפרשת דרכים, עכשיו אני אמורה לומר את כל ה... תעקבו, תדרגו, תשתפו, את כל הדברים האלה שאמורים לומר, אז אמרתי את זה עכשיו בסוף הפודקאסט, ספרו לחברים שלכם, יש עוד מלא פרקים מדהימים, מדהימים, תהיו טובים, תהיו קדושים, קדושים, זה אצלכם ב-DNA להיות קדושים, זה כאילו בנוי בלתיין, בדיוק, רק תעשו את מה שאתם אמורים לעשות בכל יתו. אז תודה רבה לימור.
איזה כיף. תודה.